קשת, כל שידורי תורה. והיום ביום שלישי, שיעור בספר מגילת אסתר, על ידי הרב יעקב מדן.
שלום, שלום לכם. אנחנו הגענו עד ויאמר המלך להשות כן ותינתן דת בשושן ואת עשרת בני המן תלו. וכאן אנחנו מגיעים לחלקו השני של פרק ת', כבר לקראת סוף המגילה. ובאמת עיקר העיסוק כאן הוא עיסוק בחג הפורים. ורק נאמר פרק ת' פסוק ת' ו' ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויהרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאים 5 ו-70 א' ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר ונוח ב-14 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה. נעיר אולי רק הערה אחת על העניין של ובביזה לא שלחו את ידם. בדרך כלל אנחנו רואים את זה יותר כאיזשהו היבט מוסרי. זה עומד כאן במקביל נאמר לפרשת שכם. בספר בראשית, שמעון ולוי שנכנסים, אפשר בהחלט להבין אפילו את מעשי ההרג שהיו שם בניסיון לחלץ את דינה, לא בניסיון, בחילוץ דינה מתוך שבייתה בארמון, אבל דומה שמה שמחתים שם את כל המאבק, אם זה מאבק חילוץ שבויים, אז מה זה מה שנאמר, בני יעקב באו על החללים, ויבוזו העיר אשר תמרוח אותם. עכשיו הביזה הייתה בהחלט ביזה שלא במקומה, ביזה מיותרת, ביזה שלא במקום בשום פנים ואופן. כאן הייתה מלחמה וממילא אנחנו רואים כאן אולי כפרה, לאו דווקא לא אותו מעשה, אבל באופן כללי ובביזה לא שלחו את ידם. בניגוד אולי למלחמת המלך, שנאמר ויחמול שאול והעם על מיטב, על הגג ועל מיטב הצון והבקר, וכולי. כאן הם אהוב הביזה לא שלחו את ידם. אני נוטה גם במלחמת המלך וגם במקרה הזה לא להתעכב על הפן המוסרי הגדול שלא לקחו ביזה, שהרי הרגו שם הרבה מאוד אנשים, הייתה שם מלחמה עקובה מאוד מדם. שאלה של לקיחת הביזה נראית על פניו, על פניה כשאלה יחסית צדדית. וההדגשה הגדולה כאן של ובביזה לא שלחו את ידם יכולה להתפרש גם בצורה אחרת. אני מדגיש גם בצורה אחרת, ודאי יש כאן גם ההיבט המוסרי, אבל יכולה להתפרש גם בצורה אחרת. והיא שהייתה מלחמה עקובה מדם שלא אפשרה להתחיל להתעסק עם שלל ועם ביזה, נדרשה כל הזמן מלחמה עקיבה ורצופה. גם במלחמת המלך דומה ש... וזה דבר שכבר עיר עליו הרב יואל בן נון במאמרו במגדים מסע הגג, מגדים זין. הביזה למעשה עקבה שם את המלחמה. לא אפשרה להמשיך להילחם, היו בעיר המלאק, עשו מה שעשו, וכל גדודי המלאק נותרו מפוזרים על פני המדבר וחיכו עד למלחמה שלהם עם דוד, והמשיכו לעשות צרות לישבי ישראל בגלל ששלחו ידם בביזה. כלומר, שליחת היד בביזה איננה רק בעיה מוסרית במובן הטהור של המילה, אלא קודם כל בראש ובראשונה אנשים מתעסקים עם ביזה, הם הופכים להיות נופיית, הם הופכים להיות הספסוף, הם מפסיקים להיות צבא. וכאן ההדגשה שהיהודים נלחמו כמו צבא, כמו צבא ממושמע שעבר מעיר לעיר, ממקום למקום, נלחם את מלחמת ישראל מאויביו, ולא נלחמו כמו איזה הספסוף שהולך קודם כל פושט את ידו להרוויח כסף. אבל בהחלט גם ההיבט המוסרי חשוב כאן, ואני חוזר כרגע על ונוח. עוד פעם, ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב-14 בו, ועשה אותו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן נקלו ב-13 בו ו-14 בו, ונוח ב-15 בו, ועשה אותו יום משתה ושמחה. אלא כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים, אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים. נקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. קיימים ושאנחנו רואים היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם יגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם. אני מדלג שני פסוקים ועובר, על כן קראו לימים האלה פורים. על שם הפור, על כן על כל דברי האיגרת הזאת, ומראו על ככה ומה הגיע עליהם, קיימו וקבלו היהודים, עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יבואו להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם. הפסוקים שקראנו כאן כוללים בתוכם יסודות רבים שאנחנו נצטרך לנתח אותם אחד לאחד. האם יש כאן יום טוב או שאין כאן יום טוב, אלא רק ימי משתה ושמחה? האם משלוח מנות איש לרעהו, או משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים? מדוע הדבר הזה נזכר כל כך הרבה פעמים? מדוע היה צריך את כל תוקף? מאחד מצוות קריאת המגילה, מצוות הצום, יש לנו עוד דברים רבים לענות בהם בפסוקים האלה. אבל דבר ראשון אני רוצה לעסוק בשאלת שני ימי החג. מדוע יומיים? אם נסתכל במה שקראנו, עושה רושם שמלכתחילה היה יום אחד בלבד. כמו שכתוב בפסוק י"ט, על כן היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה. כן? תזכר רק יום אחד, י"ד באדר, כיום מרכזי, על פי הפשט, כפי שנראה כאן, חגגו תורק היהודים הפרזים, מה עשו היהודים המוקפים? על פי מה שנאמר פה, משמע שלא חגגו בכלל. חגגו רק היהודים הפרזים. מרדכי, אחר כך תיקן, לחגוג יומיים בגלל שני ימי הניצחון. אני מזכיר, שני ימי הניצחון היו האחד בכל 7-20 ימי המדינה, והשני היה בשושן הבירה, ששם המלחמה לא הייתה יום אחד, אלא יומיים על פי בקשת אסתר. מדוע באמת מלכתחילה חוגגים רק הפרזים? או מדוע לדורות המוקפים חוגגים ביום אחר? השאלה הזאת התרידה מאוד את הראשונים. ובראש ובראשונה את הרמב"ן שמתחבט כאן בלשון כבדה מאוד. וכך אומר הרמב"ן בחידושיו למסכת מגילה על ההתחלה. דף ב' עמוד א'. אני תמה מאוד, אומר הרמב"ן. מה ראו על ככה ומה הגיע עליהם? לעשות ישראל אגודות במצווה זאת? ואף על גב דלייקה, אף על גב שאין, החמישום לא תתגודדו. דאב עלי שני בתי דינים בשתי עיירות, מכל מקום לכתחילה, למה חילקום לשתי כיתות? ועוד אחד מוצאינו בתורה מצווה חלוקה בכך. התורה אמרה תורה אחת, ומשפט אחד יהיה לכם. וכל דתיקון רבנן, כאין דאורייתא תקון. רמב"ן שואל את השאלה במלוא עוצמתה, הוא איננו יחיד. מדוע חילקו את זה ליומיים? אז מה אם הניצחון בשושן היה ביום שונה? בסופו של דבר, כשחוגגים, חוגגים כולם ביחד. בואו נסתכל על יום העצמאות שלנו. אם נלך לכל מקום בארץ, מתי הוא שוחרר, אנחנו נחגוג 100 ימי עצמאות ויותר, ולא יום עצמאות אחד. בסופו של דבר, נקבע יום אחד, וכולם מחויבים אליו. כאן נראה שעיקר הניצחון היה בי"ג, וממילא עיקר החגיגה הייתה בי"ד. זה אם כן אמור להיות היום העיקרי, מדוע היה צורך ביום נוסף. לשאלה הזאת, אנחנו עוד ניגע בתירוצו של הרמב"ן, לשאלה הזאת אני רוצה לתת קודם כל שני תירוצים אחרים, בכיוון שונה לגמרי מהכיוון שמופיע בפוסקים, וכשאנחנו נדבר על הפוסקים אנחנו נדבר על שלושת העיקריים שבהם, והם הרמב"ן, הר"ן ו... מרן רבי יוסף קארו בבית יוסף. אנחנו ניגע בזה. לפני כן אני רוצה לנסות לתת שני תירוצים בכיוונים שהפוסקים לא הלכו בהם. מדוע באמת יומיים? כיוון אחד קשור למה שדרשה הגמרא, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, זמנים הרבה תקנו להם. ממש מה, יש כאן דבר בעליל, מכוון, שהחג לא יהיה ביום אחד, אלא שיהיה מפוזר. עד רבה, אמנם אומר הרמב"ן, התורה אומרת, תורה אחת ומשפט אחד, יהיה לכם וכל דתיקון, דתקון רבנן, כן דאורייתא תקון, אבל כאן משמע שבכוונה תקנו הפך מן התורה. אנחנו ניגע בשאלה אם לעשות ביום הזה יום טוב או לא, שאלה שמופיעה במגילה עצמה, ונביא גם את דברי הגמרא במגילה שטוענת את הטענה שטענו שם חכמי הדור למרדכי ואסתר. 48 נביאים ו7 נביאות עמדו להם לישראל, וכולם לא פיחדו דבר ולא הוסיפו דבר, ואתם עומדים להוסיף עלינו חג? שאלה הייתה כבדה, כנראה מחלוקת בין מרדכי ובית דינו לבין סנהדרין שישבה בארץ ישראל. הסגנון בפרק הזה הוא גם סגנון שונה מאשר בכל המגילה. ייתכן שנכתב בארץ ישראל, באמת, ששם היו עיקר התקנות של החכמים, וכאן משתקפת אולי מחלוקת בין מרדכי ובית דינו בשושן הבירה לבין סנהדרין שיושבים בארץ ישראל. ושאלו את השאלה הכבדה הזאת של בל תוסיף, של האיסור להוסיף חגים, כמובן להוסיף גם כל מצווה אחרת, אבל אולי כשתקנו, דווקא בגלל השאלה הזאת, תקנו בדרך שיבורר בעליל, שהחג הזה איננו דומה לחג מן התורה. בחג מן התורה ודאי לא היינו מעלים על הדעת לקחת את קהילות ישראל ולפצל אותם לימים שונים. ראש השנה הוא ראש השנה, ויום הכיפורים הוא יום הכיפורים, ופסח הוא פסח. ולא יעלה לדעת שקהילות שלא תנהגו בדבר הזה בימים שונים. הפיזור הזה על פי קהילות, מעשה מעיד שהחג איננו משהו שמחייב את כלל ישראל. ודאי שחג הפורים מחייב את כלל ישראל. אבל הפיזור בא לומר, הדבר הזה איננו כמו דאורייתא. היסוד הזה בא לידי ביטוי כאמור על ידי בזמניהם, על ידי שתקנו זמן אחד לכפרים, זמן אחר לערים לא מוקפת חומה, זמן אחר לערים מוקפת חומה. דבר שנרמז כאן על פי דברי הריטב"א בחידושיו למסכת מגילה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר. יש לנו עיר, יש לנו מדינה, שזה אולי דבר מוקף חומה, יש שאומרים להפך, עיר זה אולי מוקפת חומה, מדינה זה משהו יותר קטן. משפחה ומשפחה זה דבר שמציין את הכפרים. כפרים בדרך כלל היו שייכים לחמולות, כמו שאנחנו מכירים היום אצל הבדואים, וכל משפחה בכפר שלה. כפרים מקדימים ליום הכניסה, ערים. בואו נגיד שעיר זה לא מוקפת חומה בי"ד, מדינה, שזה אולי עיר מוקפת חומה בט"ו, והראשונים בדיוק מן הגמרא טוענים, על פי דיוק מן הגמרא טוענים, שגם כפרים יש משפחה ומשפחה, גם ערים יש, מדינה ומדינה, עיר ועיר. למשל, יש לנו סמוך לקרח, שביום כזה לא סמוך לקרח, ביום אחר. אבל הייתה כאן כוונת מכוון לעשות את זה בימים שונים, כדי שזה לא ידמה לחג דאורייתא. נוכל אולי להשוות את זה, כמו שאמרנו מקודם, ליום העצמאות. שלנו. ליום העצמאות גם כן בזמנו יצא כתרוג גדול מהציבור החרדי, איך מוסיפים יום על ימים שנתן לנו התורה ומי התיר לנו לעשות את זה. בסופו של דבר יום העצמאות, בגלל להיותו חג לאומי וגם חג של אנשים שאינם שומרי שבת, נוצרו עם תהלוכות ומצעדים וזיקוקים, נוצרו בהחלט בעיות עם שאלת חילול שבת, ש שהביאו להגמשת התאריך של יום העצמאות על ידי הרבנות. וכשיום העצמאות חל בשבת, מקדימים אותו ליום חמישי, כיוון שאם יעשה ביום שישי, אז יהיה חילול שבת בסופו. כשיום העצמאות חל ביום שישי, מקדימים אותו ליום חמישי, גם כדי שלא יהיה חילול שבת בסופו. לאחרונה, בשנים האחרונות, גם כשיום העצמאות חל ביום שני, מאחרים אותו ליום שלישי. וכל כך למה? שהרי אם יום העצמאות חל ביום שני, אז יום הזיכרון הוא ביום ראשון. יום הזיכרון מתחיל לפעול במוצאי שבת, והרי עיקר הטקסים נעשים בלילה שלפני היום, וליל ד' באייר, אם ה' באייר הוא יום שני, ליל ד' באייר הוא במוצאי שבת, יש טקסים צבאיים וכולי, חוששים ובצדק לכך שיהיו חילולי שבת בהגעה לטקסים, ולכן דחו את יום העצמאות ליום שלישי, ויום הזיכרון ביום שני, כלומר ביום ראשון בערב מתחילים טקסי יום הזיכרון. הוא אומר, הבה נסתכל, יום העצמאות לא יכול לחול בכל יום. יום העצמאות יכול לחול בארבעה מתוך שבעת ימי השבוע. הוא יכול לחול ביום שני, ביום רביעי, ביום שישי וביום שבת. הוא איננו יכול לחול ביום ראשון, שלישי וחמישי. בנוי על הכלל שלא עדו ראש ועל דברים ידועים. ובכן, יכול לחול בארבעה ימים, בואו נראה, כלומר, אני לא מתכוון עם עצמאות. היי באייר, יכול לחול בארבעה ימים, בואו נראה מה קורה. כשהי באייר חל ביום רביעי, יום העצמאות יהיה ביום רביעי. בו ביום בהי באייר. יום העצמאות יהיה בהי אייר. כשהי אייר חל ביום שני, כמו שאמרנו, יידחה. ואז, כשהי באייר חל ביום שני, יום העצמאות יהיה ביום וו אייר. ביום שלישי, וו אייר. אם הי באייר יחול ביום שישי, יום העצמאות יוקדם לדלת אייר. אם ה' באייר יחול בשבת, יום העצמאות יוקדם ביומיים לג' אייר. וכן, כמו שמגילה נקראת בי"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו, לא פחות ולא יותר אפשר להגיד גם יום העצמאות. נחוג בג', נחוג בד', נחוג בה', נחוג בו'. למעשה, יום העצמאות בה' באייר יש לנו רק אחת לשלוש וחצי, ארבע שנים. יש לנו כזה דבר, שיום העצמאות חל ביום רביעי. זאת האפשרות היחידה שיום העצמאות יחול, כלומר, שהי באייר חל ביום רביעי. זאת האפשרות היחידה שיום העצמאות יחול בהי באייר. שוב, הדבר הזה יוצא קצת פקפוקים ואומר שהחג הזה, יום העצמאות הוא לא רציני, אבל ייתכן שזאת אותה הכוונה. כמו כאן בפורים, להבדיל בין חג מן התורה לחג מדרבנן, וזו היא המשמעות של זמנים הרבה תקנו להם. זמנים הרבה תקנו להם. ועשו את זה כאמור כדי לעשות את ההבחנה הזאת, ולכן גם עשו את ההבחנה במשפחה, משפחה, מדינה, מדינה ועיר ועיר. הסבר אחר. אגב, כדאי לומר שהירושלמי, התלמוד הירושלמי, הזכרנו אותו פעם אחת, מבין את מגילה נקראת בי"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו, את הגמישות הזאת בצורה אחרת, והיא על פי הפסוק, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. משהו שדין השמחה הוא בכל החודש, כמו שאנחנו רואים, מי שנכנס אב מרבים, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, דין השמחה הוא בכל החודש, הפור הוטל כמובן על החודש ולא על היום, ולכן יש לשמוח בכל החודש, ממילא כל מה ש נכנס באותו חודש הוא תאריכים מתאימים, וזאת סיבת ההגמשה על פי הירושלמי. כשלמדנו את פרק א', אני הצעתי הצעה אחרת, וליבי אומר לי שדברים הולכים בכיוון זה, אם כי לא אוכל להוכיח. המגילה כולה כתובה במבנה של ראי. הפסוקים מתהפכים. ויקראו ספרי המלך בחודש הראשון לחודש ניסן, ויכתב בשלושה עשרה יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן, אל הקשדור פניה, בלכה ועל הפחות, אשר על מדינה ומדינה ועל שרי עם העם, מדינה ומדינה ככתבה ועם העם כלשונו. במקביל כתוב, ויקראו ספרי המלך, בחודש השלישי חודש סיוון, בשלושה ועשרים בו, ויקדם כחודש סיוון מרדכי, אל היהודים ואל הקשדור פנים ואל הפחות. אל שרי המדינות, אשר מרדו ועד כוש, מדינה ומדינה ככתבה ועם העם כלשונו, פסוקים אותו דבר, אבל הפוכים. כאן וקדם כחודש סיוון המן, כאן כחודש סיוון מרדכי. כאן הוא מרדכי, ויקרא מרדכי את בגדיו ולבש שק ועפר, וכאן הוא מרדכי יצא מפני המלך בלבוש מלכות תכלת וכור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן. כאן והיו שושן נבוכה, כאן והיו שושן צהלה ושמחה. וכן הלאה וכן הלאה, פסוקים רבים מאוד שאומרים שלמעשה מרכז המגילה הוא ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים מהם ובשונאיהם. כלומר, ההיפוך הגדול חל בתוך המגילה ומסביר לנו את עיקר תוכנה. המגילה פותחת בשני משתאות. המשתה שעשה המלך אחשוורוש לרחוקים, 180 יום, ובמלות הימים האלה המשתה שעשה המלך אחשוורוש לאנשי שושן, הקרובים. שם היה החטא, שנהנו מסעודתו של אותו רשע שישבו במשתה שלו. בסוף המגילה התיקון, יושבים בסעודה לכבוד הקדוש ברוך הוא. הוא המלך, לא אחשוורוש המלך, אלא הקדוש ברוך הוא המלך. שוב, תקנו את הסעודה הזאת על בסיס הסעודה הקודמת. קודם משתה לרחוקים, לכל 7-20 ומאה מדינה, ואחר כך משתה לשושן. כלומר, לעיר המוקפת. אלא מכיוון שכך, באו חזל וכבר אמרו לנו, לא מוקפות חומה מימות אחשוורוש, כמו רבי יהושע בן כורחה. בגמרא, אלא על פי שיטת חכמים, מוקפות חומה מימות יהושע בן נון. עד האחי ואחי, פלפול לפה ולשם, המקום היחיד שקוראים ב-15 הוא ירושלים. כלומר, הרחוקים הם לא הרחוקים משושן, והקרובים הם לא אנשי שושן, אלא הרחוקים הם הרחוקים מירושלים, והקרובים הם אנשי ירושלים. כמעט שהחלפנו את המלך, ומלא אנחנו מחליפים גם את ארמון המלך, ואם ארמונו של אחשוורוש בשושן, הרי ארמונו של הקדוש ברוך הוא בירושלים. אבל שני המשתאות נועדו ככפרה על שני המשתאות ההם, ולכן עשו משתה אחד לרחוקים, משתה אחד לקרובים, משתה אחד לכל העולם, משתה אחד לאנשי ירושלים. אפשר שכך יש לראות את הסיפור הזה אצלנו, אבל כאמור הראשונים והפוסקים הלכו בדרך שונה בדבר הזה, ומן הראוי לנתח את דרכם. וכך אומר הרמב"ן, וכשעיינתי בכתובים, אני מדלג בו קצת ממה שקראנו קודם, ואני קורא, וכשעיינתי בכתובים נתיישב לי העניין יפה. לפי שהוא דבר ברור, שבזמנו של נס כבר נפקדו ישראל ועלו לארץ ברישיון כורש ונתיישבו בעריהם. ואף על פי שאמר המן, ישנו עם אחד מפוזר ומפרד בין העמים, מכל מקום אנשי כנסת הגדולה עם רוב ישראל בארץ היו. ושוב לא עלו מהם אלא מעטים עם עזרה. וכשציבה אחשוורוש להשמיד להרוג ולאבד, היו הפרסים והעיירות שאין להם חומה סביב בספק ובסכנה גדולה, שלא יעלו עליהם אויבים יותר מן המוקפים. וכעניין שנאמר, בהם בספר עזרא, ויהי כאשר שמעו סנבלט וטוביה, והערבים והמונים והאשדודים, כי עלתה ארוחה לחומות ירושלים, וכי החלו הפרוצים להיסתם, ויחר להם מאוד, ויקשרו כולם לבוא להילחם בירושלים ולעשות לו תורה. ונתפלל אל אלוהינו, ונעמיד משמר יומם ולילה מפניהם. וכשנעשה הנס, עשו כולם יום זה נוח, משתה ושמחה. תכתיב, ושאר היהודים אשר במדינות המלך אחשוורוש נקהלו ועמוד על נפשם. ביום 13 ונוח ב-14 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. ושל שושן עשו גם כן ממחרת הנס שלהם. וזה היה בשנת הנס בלבד. ולאחר מכן, בשנים הבאות, עמדו פרזים, ונהוג מעצמם לעשות יום 14 שמחה ומשתה ויום טוב, אבל מוקפים לא עשו כלום, לפי שהיה הנס הגדול בפרזים, והייתה עליהם הסכנה יותר כדי פרישית. וזהו שכתוב, כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה, ולא הוזכרו כאן מוקפים כלל. אחר זמן, לאחר שיהיה קדוש ברוך הוא עיניהם ומצאו סמך מן התורה, עמד מרדכי עובד דינו, וראו דבריהם של פרזים, שראוי הנס לעשות לו זכר לדורות. וקבעו אותו על כל ישראל שבכולן היו בספק. בספק הכוונה בסכנה. וראוי להקדים פרזים למוקפים, מפני שהיה ניסם גדול, ושהם התחילו במצוות תחילה, לעשות להם לבדם יום טוב. לפיכך קבעו יום טוב של פרזים ביומן, ושהם מיוחד להם, ושל מוקפים קבעו ביום נוח של שושן. קשה יעמוד לעקוב אחריי בלא ספרים, ולכן אומר בעל פה את הדברים שאומר כאן הרמב"ן. הרמב"ן טוען שבתקופה שאנחנו מדברים, רוב ישראל כבר היו בארץ ישראל. הם בנו מבצרים, כמו שמתואר בספר נחמיה, בפסוק שמביא איך שבנו את ביצוריה של ירושלים, ובתוך הביצורים, בתוך החומות, הם היו יחסית בטוחים. ממילא פחות פחדו מן האויבים. מי שפחד מן האויבים היו בעיקר ערים פרוזות, אם בחוץ לארץ, ששם היו מיעוט יהודים, שכמו שמשמע לכאורה מדבריו, ואם בארץ ישראל, אבל בערים פרוזות, שבה הגויים יכלו לצאת נגדם ולעשות להם כל רעה אפשרית. ממילא, הנס של הפרזים הוא היה הנס הגדול, והוא כמובן נקבע בי"ד, כעבור שנה הפרזים ראו לעשות נס, לעשות זיכרון לנס שהיה להם, שניצחו למרות היותם פרזים. מוקפים לא הרגישו כל כך לימודי נס, מכיוון שהיה ברור להם שהחומה יכולה להגן עליהם, ראו את הדבר הזה כדבר טבעי, ממילא לא עשו חג, עד שעיר הקדוש ברוך ביניהם וקבע חג אחד לכל ישראל, אבל השאיר את יום י"ד, שהוא היום העיקרי, לפרוזים, והיום המשני תתוו למוקפים, בגלל שאצלם גם הנס היה קטן יותר, וגם מכיוון שלא התעוררו מעצמם לחוג את הנס. זאת שיטת הרמב"ן, והשיטה הזאת מוקשה לכאורה עד מאוד מאוד מאוד. וכן הרן מעלה כאן שתי שאלות מרכזיות על שיטת הרמב"ן. וכך הוא אומר בתחילת מסכת מגילה, אחרי שהוא מביא את הרמב"ן, הוא אומר, ומה שאמרו שרוב ישראל בארץ היו ששוב לא עלו מהם אל המועטים בימי עזרא, סליחה, נתחיל אולי לקרוא קודם, ואינו ברור אצלי, ודאי דעיירות מוקפת חומה בארץ ישראל באותו זמן מועטות היו, שאמרו בירושלמי כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל שהייתה חרבה, ואם רובה הייתה מוקפת חומה, היה להם לתלות בימי אחשוורוש, שעד רבה ארץ ישראל הייתה בנויה, אלא על כוחן רובה פרוצה הייתה, וקרקין מוקפים חומה שבחוץ לארץ, כפליים וכפלי כפליים ממוקפים שבארץ ישראל. ומעתה ישראל היושבים בעיירות המוקפות שבחוץ לארץ, שלא היו יכולים לפתור בחוזק החומה, שהרי אויביהם היו בתוכם עמהם, למה לא עשו מעצמם יום משתה ושמחה, כמו שעשו הפרזים? הוא ממשיך ושואל עוד על הרמב"ן. אבל מכל מקום נראה שרוב ישראל בחוץ לארץ היו מאוד ובדקו, שהרי כל העולים ראשונה לא היו אלה ארבעת ריבו ושלושת מאות ושישים. ואפשר גם כן שלאחר שציווה כורש לבטל הבניין, חזרו מהם לחוץ לארץ ונתיישבו בכל המדינות, ואילו היו ישראל רובם ועיקרם בארץ, לא היה האמן אומר ישנו עם אחד מפוזר ומפורט בין העמים. שתי שאלות אם כן, שואל הרן על הרמב"ן. שתי שאלות שלמעשה משולבות זו בזו. האחת, כמה יהודים היו בארץ ישראל? בספר עזרא מופיע לנו מספר העולים. עלו 43 אלף יהודים בלבד. אם כן, ודאי שרוב ישראל היו בחוץ לארץ. הרמב"ן מסתמך על כך שרוב היהודים היו בארץ ישראל. מכיוון שהרמב"ן מסתמך על כך שרוב היהודים היו בארץ ישראל, הוא אומר שהחומות עזרו להם. אומר הרן, א', לא היו חומות בארץ ישראל. בחוץ לארץ היו חומות, אבל מה עזרו החומות? הרי בתוך החומות היו גם יהודים וגם גויים. הסכנה אם כן הייתה מבפנים בתוך החומות, מן הגויים שהיו שם. מה אם כן עזרו החומות? מדוע לא חגגו גם המוקפים בשנה הבאה בגלל הנס שנעשה להם? אמת שחומות שבארץ ישראל יכולות להגן על היהודים בגלל שהערים הם ערים יהודיות. אבל כמה יהודים היו אז בארץ ישראל? מעטים מאוד, טוען הרן שהיו אפילו פחות מ-43 אלף, מכיוון שסביר שאחרי שבוטל הרישיון לבנות את המקדש, אז רבים התייאשו וחזרו לחוץ לארץ, כיוון שהחיים כאן בארץ היו קשים מאוד. מה אם כן בכל אופן סברת הרמב"ן? הרי ודאי הרמב"ן אומר כשעיינתי בכתובים, והרמב"ן הרי היה יהודי שידע לעיין בכתובים. וכן, איך ניישב את שיטת הרמב"ן? על הדבר הזה אנחנו נעמוד בעזרת השם בשיעור הבא.